צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום תמר נזרי.
שלום.
אני צריך להגיד תמר נזרי בשמך המלא למעשה, נכון?
נכון.
שהוא?
תמר נזרי בוכניק, בוכניק. עכשיו. אבל אני משתמשת בתמר נזרי, זה כאילו השם במה שלי.
זה המותג. אני מאוד נרגש שאת כאן. סיפרתי לך לפני שהמיקרופון נדלק, שבשנה שעברה פגשתי את ברוך בניגל, אביו של עמית בניגל, בפרק ליום הזיכרון, והשנה ממש הרגשתי שאני לא אצליח לעשות רק פרק אחד. למעשה הפרק הזה הוא חלק מסדרת פרקים לקראת יום הזיכרון תשפ"ה 2025, ואת אחותו של גיא נזרי, בן 25, מעתלית, שהיה מ"פ בגדוד 52 של חטיבת השריון 401. אני אשאל בשלומך, עם כל מה שהיום הזה והרגעים האלו שלקראת יום הזיכרון מציף ומביא.
תראה, שלומי טוב, כן? כאילו, בסוף אני בסדר. היום מישהו שאל אותי בבוקר מה שלומך, אז אמרתי לו שלומי כשלום עמי. שזה נראה לי התשובה הכי טובה.
האולטימטיבית.
כאילו, שיש לנו לתת עכשיו.
חיים גורי, האחד והיחיד שאמר את זה.
לגמרי. כאילו, יש לנו ימים טובים יותר, וימים טובים פחות. נראה לי שאנחנו גם בתקופה כזאת של חזרה ללחימה, וכאילו מנסים עוד להבין לאן הרוח נושבת.
כן.
וזה מבין, זה מורכבויות, וכל מה שבא בדרך.
אני בטוח. ב-19 באוקטובר 2024, במהלך קרב בצפון הרצועה, בג'באליה, בעצם גיא נפגע מטיל נונטט, ונפצע באורח קשה. 10 ימים... שאחיך הגיבור המדהים לחם בבית החולים, ולאחר 10 ימים, ב-28 באוקטובר 2024, הוא נפטר מפצעיו.
כן.
אתם אחים תאומים.
נכון.
אני רוצה להתחיל מזה שחלמת חלום יום לפני הפציעה, נכון?
נכון. חלמתי ממש כאילו ערב הפציעה, זה היה ערב שבת של חג של חול המועד, והייתי בתחילת ההיריון, והייתי מאוד מאוד עייפה, הלכתי לישון אצל ההורים שלי, וקמתי בבעלה כזה ממש לרגע לפני הארוחה, והחלום היה חלום שהם נתקעים בטנק, ושגיא נהרג בטנק, זה היה החלום, ואני קמה ואני אומרת להורים שלי, אני הולכת למטבח, ואני אומרת להם, אתם לא מבינים מה חלמתי, אז הם מסתכלים עליי שניהם, ואני אומרת להם, אני חלמתי שגיא מת בטנק. והם מסתכלים, כאילו אבא שלי אומר לי, למה את חולמת חלומות כאלה? ואמא שלי אומרת לי, חלום טוב, חלום שלום, כאילו התשובה, וזה סימן לאריכות ימים וכזה. ובאמת בוקר אחרי זה אנחנו מקבלים הודעה שהוא נפצע. ואמא שלי אומרת לי, את ידעת, אז אמרתי לה, לא, אבל זה סימן לחיים ארוכים, כי חלמתי, אז אולי כאילו, אם הוא רק נפצע, אז אנחנו נעבור את זה. ואחרי 10 ימים באמת התבשרנו שלא.
וואו, את למעשה חולמת את החלום הזה ומתעוררת, מתעוררת מתוך שינה או יום למוחרת בבוקר?
לא, לא, מתעוררת כאילו עשיתי שנץ, התעוררתי מהשנץ, וזה מה שאמרתי להורים שלי כשהתעוררתי.
וואו.
כן.
מה עובר עליכם ב10 הימים האלו?
קודם כל זאת רכבת הרים הכי מטלטלת שאפשר לעלות עליה. אני לא דמיינתי שזה מה שיהיה לנו ב10 הימים האלה. אתה כאילו מודיעים לך שהוא נפצע, בעצם גיא נפצע בשבת בבוקר באזור 6:30, 6:45. הם יצאו לאיזושהי פעילות, והוא נפצע במהלך הפעילות, והוא ניסה לחלץ את החיילים שלו מהטנק. הוא היה בתוך הטנק, הראש שלו היה בחוץ, והטיל פגע בהם, הנונטט פגע בהם. הוא הבין שהטנק נפגע, הוא מכניס את הראש, הוא מבין שהטנק בוער גם, והוא מנסה לחלץ את שני החיילים שהיו איתו בטנק. הוא מהר מאוד מבין שהם לא מצליחים. הנהג נשאר בסדר, כאילו הוא לא נפגע, הוא נפגע נשימתית, אבל ברוך השם לא קרה לו שום דבר. וגיא מבין שהוא לא מצליח לחלץ, והוא מבין שגם הפגיעה שלו כנראה היא רצינית. והוא מחליט לצאת מהטנק. והוא בעצם יוצא מהטנק ורץ לבית המגד, כשהוא 80% מהגוף שלו בעצם שרוף, קשה מאוד, בקביעות בדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. עכשיו הוא רץ, והוא מגיע לשם בהכרה, זה לרוץ כמעט רחוב, כן? פחות או יותר.
מטורף.
והוא מגיע לשם והוא אומר להם, תקשיבו, החיילים שלי נפגעו, חייב לחלץ אותם. ומסתכלים עליו ומבינים שהמצב שלו חמור, הם מפנים קודם כל אותו, ואחרי זה הולכים לפנות את החיילים מהטנק, ומבינים שזה היה מאוחר מדי.
הבנתי שבדרך הוא עוד הספיק להתקשר לאבא?
נכון, הוא מגיע לבית חולים, יש לו סיפור גבורה מבית חולים, הוא מגיע לבית חולים, והוא ככה בכוחות עצמו עובר מהמיטה, מהלונקה למיטה, והוא מנסה להצחיק את הצוות של 669, אומר להם, הפיתה יצא מהתנור, כי הוא היה כולו שרוף, אז הוא ככה, אולי האקטיק, אבל הוא קצת הסתלבט עליהם. והוא נכנס לחדר אלם, וככה כל הרופאים קופצים עליו, והוא אומר להם, תעצרו, תעצרו, אני צריך להגיד לכם משהו, לפני שהוא מתקשר לאבא שלי, אומר להם, אנחנו נכנסנו ללחימה הזאת, כדי לנצח, ואני סומך על החיילים שלי. ממש, עוצר את כל הרופאים בחדר אלם, והוא, זה מה שהוא אומר להם, רגע לפני, אני סומך על החיילים שלי, ואני יודע שהם יעשו הכל כדי לנצח. והרופא אומר לו, טוב, בוא ננסה להתקשר להורים, כי הם ראו שהוא כן בתקשורת ובתפקוד. והוא מתקשר לאבא שלי, אבא שלי היה בטיול אופניים בבוקר של שבת. הוא אומר לו, אבא, נפצעתי, אני בהדסה עין כרם, הכל בסדר, אני אוהב אותך. זהו, הרופא אומרת לו, זהו, גם אנחנו צריכים להרדים אותך, והוא אומר לה, אני אשמח לישון קצת.
וואו.
והוא ישן עד עכשיו.
כשאת שומעת את זה, את כל מה שסיפרת לי עכשיו, כמה זה לא מפתיע אותך בתור אחות תאומה שלו?
כש-669 מחלצים הגיעו לספר לנו את זה ביום האחרון של השבעה. אז תוך כדי שהם מספרים, יש לנו סרטון שהם מספרים, ושומעים אותי אומרת, זה לא יאמן כמה בן אדם הזה הוא קלישאה של עצמו. אבל זה באמת ככה, זה לא הפתיע אותי.
לא הפתיע.
בשום צורה. הוא פשוט קלישאה של עצמו.
איזה מדהים, אבל אני חושב תוך כדי לרוץ לבית המגד, לנסות להציל את החיילים שהיו איתו בטנק, להרגיע את הצוות הרפואי, למצוא את הזמן הזה רגע להתקשר לאבא ולהגיד לו את זה.
כן, זה... גיא היה אדם כזה. הוא היה אדם ש... קודם כל שהסביבה תהיה רגועה ובטוחה, קודם שהחיילים שלי יהיו בטוב, קודם שהחברים שלי יהיו בטוב, קודם שהמשפחה שלי תהיה בטוב, ואז אני. ואני חושבת שזה גם בא לידי ביטוי בשעות האחרונות שלו. ואני אגיד גם עוד משהו, שאני חושבת שהוא ידע שהוא לא יכול, הוא לא יכול למות ביום הראשון של הפציעה. הוא צריך לתת לנו זמן להקל.
10 ימים בדיוק.
10 ימים בדיוק.
איזה מספר גם עגול, שלם.
ממש. ממש, כאילו זה... זה היה לו ברור שאנחנו צריכים את 10 ימים האלה, כדי להבין את, ה... את גודל המצב, את, ה... את... את האישיות שלו, כדי לפגוש עוד אנשים שהיו איתו באירוע.
אני זוכר שקראתי אותך מספרת, לאורך הימים האלו, שחברים אחרים שלו, שהוא היה בשבילם, באובדן שלהם, כתבו לך סיפורים ודברים. מה את פוגשת שם, בטקסטים שלהם, בסיפורים?
אני חושבת שהמלחמה טלטלה את גיא מאוד. הוא איבד הרבה חברים, גם חיילים שלו, וגם חברים שלחמו יחד איתו. וגם חברים שטיילו איתו לפני, הוא היה בקבע אומנם, אבל הוא יצא לאיזושהי תקופה קצרה לדרום אמריקה, והוא איבד, הוא היה לו רשימה בטלפון ממש של כמות החברים שהוא איבד במהלך הלחימה.
יצא לך לדבר איתו על זה?
המון, בשנה, בכל שנת הלחימה היה לנו שנה שלמה מאוד אינטנסיבית, של שיחות, אנחנו באותו גיל, המעגלים מאוד קרובים, החברים הם חברים משותפים, האנשים שהוא מכיר, אני מכירה.
מספר רגע במאמר מוסגר, ועוד נחזור לזה, ששניכם בעצם שירתתם בבה"ד 1 ביחד.
נכון.
עשיתם קורס קצינים.
נכון. ובאמת כאילו השיחות הם, הדבר שהכי טלטל אותו, זה ההבנה שהוא יכול כל יום לקום, ושמחר, כאילו שהוא מחר בבוקר כבר לא יתעורר. היה לנו איזשהו טיול משפחתי באזור מאי שנסענו לצרפת, וישבנו שם על החוף, אני הוא ובעלי, בדרום צרפת זה היה. ותוך כדי השיחה הוא אמר כאילו שהדבר שהכי קשה לו לתפוס, זה התובנה שבאמת מחר בבוקר אתה יכול לקום, לא לקום, ואתה יכול לא להיות פה. ואתה צריך פשוט לנצל, כאילו אתה פשוט צריך לקום בבוקר ולנצל כל רגע. אז נראה שזה בעיקר ההשפעה של המוות. היו עוד דברים שביום הלחימה של השביעי לאוקטובר מאוד מאוד טלטלו אותו. הוא כתב לעצמו בפתקים על המחשבה על הבנות שנפגעו, נאנסו, נרצחו, על הפינוי של ילדים. הוא כתב על זה בעיקר, כאילו על תחושת אשמה הכבדה שיש לך כמפקד קרבי בצבא, כשדבר כזה קורה.
כמה זה חשוב מה שאת אומרת עכשיו.
כן.
את מה שהגיבורים נאלצים, בגלל מה שהרה, בגלל מאורעות השבעה באוקטובר, כמה המונח הזה אשמה. זה לא דבר של מה בכך, זה ממש לחיות את זה.
לגמרי. וגיא, אני חושבת שבשנה האחרונה שלו לחיים, הוא חי את זה. כאילו אנחנו הרבה, אני זוכרת אותו אדם מאוד מאוד שמח, ועם אנרגיוצי, ומי שמסתכל באינסטגרם, ובתמונות שאנחנו מעלים, ובזיכרונות ממנו, זה באמת אולי אחד האנשים הכי שמחים שפגשתי בחיי.
אני באמת חושב שדרך, גם דרך האינסטגרם שלך, וגם העמוד הנצחה שלו, אני ממש יכול לראות את הבית המאמם שבטח יש באתלית, את החום של אבא מייק ושל אמא יעל ושל האח השלישי.
נכון.
ממש אפשר לראות את הבית דרך זה ואת החיוך המדהים שלו.
לגמרי. כאילו אני מרגישה מהמשפחה הכי שמחה בעולם, הפכנו להיות משפחה שאני לא רוצה להגיד שאנחנו בדיכאון, כי אנחנו באמת משתדלים להאחז בחיים ובטוב, אבל הפכנו להיות משפחה שמנסה להיות הכי שמחה בעולם, ושזה כבר לא בא לה באופן טבעי כל יום. ומה שרציתי להגיד, כאילו התחלתי להגיד על האנרגיות שלו, שאני חושבת שהשנה האחרונה שלו, היא לא הייתה השנה הכי שמחה בחיים שלו. היא הייתה שנה מאוד מאוד קשה. השלומי כשלום עמי הזה, זה היה משהו שממש הלך איתו. הוא הלך עם הסיפורים של הנופלים, הוא הלך עם סיפור הלחימה, זה כאילו כל הזמן העסיק אותו בראש, איפה אני צריך להיות עכשיו בזמן הזה, מה הכי נכון, מה הכי מדויק, איזה משימה אני צריך לעשות, ובעיקר תחושת האחריות שלו.
אני ראיתי איזה סרטון שלו, שהוא מדבר לחניכים שלו, והוא פותח ואומר, טוב לחיות ביד ארצנו.
נכון. נכון, הוא יוצא לאחת הרגילות, זה לא חניכים שלו, זה מישהי שהזמינה אותו לדבר עם תלמידים בבית הספר. עידוד לגיוס. וגיא אהב את יוסף טרומפלדור מאוד. אז הוא אומר להם, הוא מספר להם על יוסף טרומפלדור, והוא אומר להם שהוא לא מאמין במשפט טוב למות בעד ארצנו. הוא מאמין במשפט של טוב לחיות בעד ארצנו. והוא מדבר על המושג הזה של לחיות בהקשרים של עם ישראל, שזה עם שחווה חורבן ומשבר, אבל הוא עם שקם על הרגליים, וזה עם שיקום עוד פעם, גם אחרי החורבן והמשבר שקרה לו בשביעי באוקטובר. אבל הוא באמת ממש האמין בחיים, הוא ממש ממש רצה לחיות.
כמה המצב החברתי, כמה הלכידות או הכמיהה לאחדות בעם הזה, כמה זה גם משהו שהיה איפשהו גם בראש שלו, בלב שלו, לראות את חלקי העם מתאחדים.
אני חושבת שהוא לא היה עושה את כל מה שהוא עשה, אם זה לא היה הדבר שמוביל אותו. גיא היה אדם של אנשים, אם תראה את החברים שלו, ובטוח תראה, כי אתה, אנחנו התחברנו ועכשיו אתה גם תבוא.
אני חלק מכם, זה עבוד לכם.
ממש, ממש ככה. אבל אתה תראה את החברים שלו, הם מכל גווני החברה הישראלית. החברים, אני לא מדברת על החיילים, וגם לא, הם חילונים ודתיים, ומכל העדות ומכל המגזרים, ובאמת, כאילו...
קבלה ואהבת
אדם. הוא ממש קיבל ואהב את כולם, ואני חושבת ש... שהוא לא היה בוחר להיות קצין בצהל, ולהמשיך, ולחתום עוד ועוד. גיא חתום 10 שנים, כאילו, ממש ראה את עצמו בצבא, וגם בשיחות עם מפקדים אומרים, אנחנו ראינו אותו מפקד מוביל בחטיבה.
מתקדם.
בחיל, ממש. אבל הוא עשה את זה כי הוא האמין, הוא ממש האמין במדינת ישראל, הוא האמין באנשים, הוא האמין באזרחים, והוא האמין שאין מקום אחר לחיות בו. תשמע, הוא עשה את הטיול הכי גדול, כאילו, עשה טיול גדול מטורף. הוא נהנה, והוא היה במסיבות ובקרחנות של החיים ובחורות, ומה שאתה רוצה ומדמיין ולא מדמיין היה שם. ובכל זאת הוא התקשר לאבא שלי ואמר לו, אבא, פה הבנתי שמה שאני עושה בארץ זה הדבר החשוב והנכון ביותר. כאילו, משהו בהבנה שלו שזה הכל למען החיים שלנו פה. נראה לי שהוא לא... שזה היה התקווה שלו, הוא אולי עושה את זה אם לא.
כן. הוא כתב גם איזה מכתב, נכון?
נכון. הוא כתב מכתב ממש בימים הראשונים של הלחימה, בשביעי באוקטובר. רגע לפני שהם נכנסים. והוא כתב, לנו שם על זה שהוא לא נהרג, הוא לא נרצח, הוא נפל בשביל המדינה. והוא מדבר שם על, על ערך החיים, ועל זה שהוא מרגיש שהוא חי חיים מלאים.
הוא מדבר על ערך החיים בצורה פנומנלית, אני רוצה להגיד. כשהבוקר ראיתי את זה, אז בכיתי דקות ארוכות. כי אני חושב שיש שם משהו שהוא באמת צוואה, אני רוצה להגיד רוחנית, מלאת רוח. גם עבורכם, אבל גם עבור כל מי ששומע כמוני. רגע, שנתקל במילים האלו.
נכון. תראו, אני חושבת שגיא הגיע להרבה תובנות, שאנשים בגילנו לא מגיעים אליהם, בגיל כל כך צעיר. הוא כל הזמן היה באיזושהי עבודה פנימית עמוקה עם עצמו, להבין למה הוא כאן, ומה הוא עושה כאן, ומה השליחות שלו, ולדייק את עצמו. ואני חושבת שזה בא לידי ביטוי בסוג של מכתב צבא הזה שהוא השאיר לנו.
שמה הוא אומר שם בעצם לכם?
הוא בעיקר אומר להמשיך להאריך את החיים. הוא אומר שהוא חלק מסיפור גדול. ושהוא זכה ליפול בלחימה. כדי שיהיה פה טוב, כדי שהחיים פה יהיו טובים. הוא כותב לכל אחד מאיתנו משהו אישי, אבל אנחנו לא מפרסמים את זה כל כך. כאילו את הדברים האישיים שהוא כתב לנו. ואני חושבת שהדבר האחרון שהוא אומר זה שבאמת החיים הם מתנה, וצריך לחיות אותם, פשוט לחיות אותם בטוב וליהנות מהם, ושנזכור אותו שמח עד הרגע האחרון, זה המשפט האחרון שלו.
איך מצליחים אחרי אובדן?
זה איך... גם אחרי אובדן, וזה גם אחרי שהיינו איתו 10 ימים בבית חולים,
שנעים בין אותו... תקווה ל...
אתה גם נע בין תקווה וזה, אבל גם אתה רואה את הבן אדם הכי קרוב, אני ראיתי את האדם הכי קרוב אליי בחיים שלי, הולך וקמל, ממש ככה. ואני משתדלת בכל זאת להיחס ברגעים הטובים והשמחים, ובחוויות החזקות שיש לנו ביחד, כי אני מבינה שזה... שככה החיים שלי היו, כאילו אם אני מסתכלת על כל 25 שנותיי בעולם, אז אני יודעת שהם היו מלאות בהרבה טוב ושמחה וצחוק וקשר מאוד מאוד עמוק וחברות מאוד עמוקה. והם לא היו 10 ימים בבית חולים שהיו נראים כמו איזה רכבת הרים כזאת.
כלומר, את בוחרת ממש איפה לתת את נקודת הדגש 25 שנים לעומת 10 ימים.
נכון. לגמרי, ואני, מישהו כתב לאבא שלי, וקצת הסתלבטנו על זה, אבל הוא אמר לו, אני מקווה שבימים האלה אתה מצליח לראות את חצי הכוס המלאה. וכאילו היה בנו איזשהו צחוק על זה, כי כאילו אמרנו, איזה כוס
מלאה. איזה חצי כוס.
אבל כשאתה חושב על זה לעומק, זה לא חצי כוס. זה כאילו, זה קנקן. זה הרבה יותר מקנקן.
כן, זה נער שלם, אני רוצה להגיד.
זה נער שלם, לגמרי. כאילו, אז אולי צחקנו על זה, אבל זה באמת ככה, אתה צריך לבחור ממש, לסכם את ה... איך אתה מסכם את החיים המשותפים?
אני עוד, 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 עוד רגע לפני שאני עושה זום אאוט עלייך, על תמר, ועל החיים שאחרי, ויש חיים אחרי. אני רוצה לחזור איתך רגע לרגע של ההספד, שם בבית העלמין, באתלית. אני ראיתי מישהי, כמה דקות היה הספד?
7 דקות.
כן.
אין לי מושג איך אנשים מקשיבו.
לכל מילה.
לכל מילה.
לכל מילה. אני ראיתי שם בחורה חזקה, שהדברים שלך גם בעצם אחרי זה דובר צהל, המאוד יקר, דניאל אגרי, שבא לי להגיד את זה פה, שבאמת עשה עבודה...
הוא ראוי שנגיד את זה
לגמרי,
פה.
לגמרי, עשה עבודה מדהימה באחת ההצהרות שלו. ואת אומרת שם משפט שאי אפשר לטעות בו.
נכון. אני אומרת שם בהספד, אני לא יודע, אני עד היום לא יודעת מאיפה זה בא לי, אבל תכף אני אגיד למה אני חושבת שזה בא לי. אבל אני אומרת שם בהספד שאנחנו עומדים במסר אחד וברור לכל האויבים שלנו, שהם לא ינצחו אותנו, לא בגלגול הזה ולא בעוד 1,000 גלגולים, וגם יצא לי 1,000 גלגולים, כאילו שאל תתעסקו איתנו.
הכי חזק, בפרצוף שלהם.
בפרצוף שלהם. אבל אני חושבת שזה, קודם כל אני חושבת שזה מה שגיא רוצה שאני אגיד. אני באמת חושבת את זה, כאילו אני יודעת שגיא כל בוקר קם להילחם, כי הוא האמין שצריך לחסל את האויבים שלנו, כדי שנוכל לחיות פה בשקט ובבטחה. זה דבר ראשון. והדבר השני הוא זה שצריך להחזיר את החטופים שלנו, וצריך לעשות הכל כדי להחזיר אותם, לא משנה מה ואיך. אני לא יודעת מאיפה היו לי תעצומות הנפש לעמוד שם, ולא לקרוס לתוך עצמי. זה היה אחד המעמדים הכי קשים שהיו לי בחיים.
אני בטוח.
אבל אני הרגשתי שאני כאילו ממש 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 חייבת את זה בשבילו, גם לעמוד שם באופן אצילי. גם אם תשים לב, כולנו לבשנו לבן. היה לי חשוב לשדר, שהמשפחה שלנו תשדר עוצמה וכוח, ולא שהביסו אותנו.
ניצחון הרוח.
ניצחון הרוח, אבל על מלא. וגם היה לי חשוב ש... היה לי חשוב שיהיה פה מסר, שהוא באמת, אני חושבת שלאנשים מאוד קל להגיד, כאילו, אני הפסדתי במלחמה הזאת. הכי קל לי ללכת למקום הזה, כאילו, שלהגיד, לא מעניין אותי מה קורה יותר במלחמה, כי הפסדתי כבר, אני איבדתי את הכי יקר לי וטוב לי. אבל לא, אני לא רוצה ללכת בתודעה שאח שלי נפל בשביל הפסד. אני רוצה ללכת בתודעה שאח שלי נלחם ונפל, כדי שאנחנו נחיה פה. וניצחון, כל אחד יגדיר ניצחון איך שהוא מגדיר.
מדויק.
פתחת אפילו את... אני ראיתי את זה.
פתחת את ההספד בפסוק הכל כך יפה.
נכון.
מי האיש שחפץ חיים?
אוהב ימים לעשות טוב. שרנו לו את זה כל הזמן בבית חולים. היה שם הרבה רגעים מרגשים בבית חולים, אתה יודע? זה כאילו, אתה נכנס לאיזשהו אינקובטור כזה מאוד משפחתי, ואתה כל הזמן ביחד, ישנו ביחד, קמנו ביחד, התפללנו ביחד. אנחנו גם בית מאוד מחובר, אנחנו מאוד מחוברים ליהדות, אנחנו מאוד מחוברים לארץ הזאת. היה שם רגע שהחליטו לקטוע לו את הרגל, שמבחינתנו זה היה משבר גדול, כי האישיות של גיא, היא הייתה... כל הגובה הזה בלי חצי רגל, כן. זה היה כאילו... ואני זוכרת אותנו יושבים וממש כאילו שרים את זה. ומתפללים שהוא, כאילו, שהוא יצליח לעבור את המשוכה הזאת, ושהוא יצליח לעבור את האתגר הבא עם הידיים, ושהוא יצליח לצאת מזה. וזה ממש השיר שליווה אותנו. אני חושבת שהשיר הזה ליווה אותנו, כי זה האישיות שלו. הוא באמת היה איש חפץ חיים, שאוהב ימים ואוהב לעשות טוב. כאילו, הוא באמת היה ככה, הוא באמת חי ככה.
זכרו לברכה.
ממש.
כמה אני עצוב שלא זכיתי להכיר אותו.
כן, שלמה ארצי כתב שיר. שבוע שעבר הוציא שיר, והוא כתב... כל התלית בכתה עליך גיא, כשבאתי לנחם. ואימא שלי כתבה לו, כל העולם בוכה על גיא. ובאמת זה ככה, אני מרגישה שהעולם מצד אחד הרוויח דמות אדירה, מפקד אדיר, חבר אדיר, אדם באמת, על המידות שלו, על הערכים שלו, הוא באמת היה אדם ממש מיוחד, וגם הפסדנו. אולי את אחד המנהיגים הכי גדולים שיכלו להיות פה. את אחד המפקדים הכי גדולים שיכלו להיות בצבא שלנו. כאילו, יש תחושת החמצה על מה שלא נמצא. ברור לי.
ובעצם את ממשיכה, גם היום, את קצינה.
נכון.
מותר להגיד בחיל חינוך?
אפשר להגיד, כן. קצינה בחיל החינוך.
גאווה.
אני מאוד גאה בזה. ואני מאוד שמחה על זה גם.
איך זה לחזור לשרת?
תראה, אני זוכרת שבבית חולים, אחרי שגיא נפטר, אמרתי לאמא שלי בבכי, אני לא חוזרת לצבא! כזה. כאילו, אני חושבת שהתובנה הכי קשה שהייתה לי, זה זה שיכול להיות שיום אחד אני אהיה בדרגה יותר גבוהה מגיא. כי אנחנו כבר לא בגיל כזה שאתה יוצא לקצונה ועושה שנה, שנתיים.
כן.
אנחנו בגיל כזה שזה צומת, זה או קריירה או שהביתה. ולי כל החיים היה ברור שכאילו מבחינתי זה, אני והצבא זה כאילו, זה הולך, אנחנו הולכים דרך ביחד. והיה משהו בתובנה הזאת שהוא יישאר גיא נזרי, בן 25, רב סרן, ואני כנראה אוכל להתקדם משם. שהייתה תובנה קשה בשבילי. אז קודם כל, רק על זה שפתאום אתה, הצעד הראשון שקורה לך בחיים, שהוא כבר לא באלימה עם גיא. כי כשאתה תאום, הכל קורה לך במקביל.
נכון.
אז קודם כל זה. והדבר השני זה, זה שמהר מאוד הבנתי שאני חייבת לחזור לצבא. הבנתי שאולי יהיה לי קשה לחזור לתפקיד הקודם שלי, הייתי מדר חוות השומר. שזה תפקיד מדהים וגדול ומאוד מאוד משמעותי, אבל גם מאוד אינטנסיבי, שדרש ממני הרבה. ובהתחלה חזרתי אליו, אמרתי, בסדר, הכל טוב, אני יכולה לעשות את זה קטן עליי, כאילו. אבל מהר מאוד הבנתי שזה, שלא עברתי, שזה לא היה כרטיס ללונה פארק ויצאתי מהלונה פארק.
כן.
זה לכל החיים.
שהלב עבר משהו.
שהלב עבר משהו, ושצריך לתת לו מנוחה. ובאמת עברתי לתפקיד קצת יותר רגוע, והחיל הוא חיל מהמם שגם אפשר לי את זה. כאילו, אני פגשתי מפקדים מדהימים בשנה האחרונה ש... ראו אותי וראו את הצרכים שלי ועזרו לי להבין שגם בתוך האובדן הזה השליחות שלי ומה שרציתי ומה שאני חולמת עוד קיים ושאני לא צריכה לוותר על זה, שאני לא צריכה להפסיק את זה. כאילו הסיפור הזה של הניצחון, של הרגע הזה בהלוויה שאמרתי אני רוצה שננצח, כאילו שננצח, הוא לא רק שם, הוא גם באיך אני אבחר לחיות את החיים שלי. ואם אני אוותר על החלומות שלי, או לא אוותר על החלומות שלי, ואיך אני אנתב את המסלול שלי.
היה לי ברור בהספט כששמעתי אותך, כשראיתי אותך, שדיברת גם על עצמך. כי בסוף, את יודעת, אנחנו פועלים מתוך עצמנו, להחזיק את כל האידיאל המדהים הזה שאת מביאה היום לפה לפרק, זה קודם כל מתחיל בך. אני חושב שבאמת אפשר לפעול החוצה, בלי שמבפנים זה קורה.
כן, אני מרגישה שגם אני מרגישה שיש משהו בהתמודדות עם השבר הזה שהוא מפגיש אותה, הוא מפגיש אותך עם עצמך בעוצמות הכי חזקות שיכולות להיות. אתה כאילו פתאום, אתה פתאום שואל את עצמך, באמת שווה לי לקום היום בבוקר? שווה לי? בשביל מה? כאילו זה שאלות שואלות לך, וזה לא שאלות שאלו לי כל 25 שנתיי. כי אמרתי לך, אני האדם הכי מושר והכי שמח שיש, וזה לא שאלות שאלו לי.
מה קורה כשזה עולה פעם ראשונה, בצל אובדן כזה גדול? או מה את פוגשת בכלל?
אני חושבת שקודם כל, יש ימים, כאילו, צריך להבין את זה, יש ימים נוראים. ואני מרגישה שבפעם הראשונה שנתקלתי בשאלה הזאת של האם שווה לי, אז היה לי איזה רגע אחד שאמרתי לעצמי, תגיד לי, מה גיא חושב? כאילו, מה הוא היה אומר לך עכשיו אם היית נקברת פה במיטה שבוע? הוא כנראה היה מקפקף אותך ואומר לך, יאללה, כאילו...
מקפקף, אה?
מקפקף אותי. ממש ככה. אז אני הרגשתי שכאילו, אז אני בהרבה מהמקרים מרגישה שכאילו, הדמות שלו היא לא מאפשרת לי להיות במקומות האלה, מצד אחד. ומצד שני, אני גם משתדלת לחבק את זה, ולהבין גם שיש לב ויש רגשות, ואני עוברת טלטלה, וזה בסדר אם יום אחד אני במנוחה, בבית, ויקח את הדברים יותר באיזי. וזה בסדר גם אם אני אקום בבוקר והחליט שהיום אני יוצאת למסיבה עם חברים שלי, כי אני רוצה לחגוג את החיים, וכי כן. החיים לא הפסיקו. ואתה פוגש בעצמך את זה, את החמלה העצמית, ואת הבגרות להבין שיש גם וגם, ושצריך להזן, שצריך להלך בין הטיפות האלה של הכאב העצום, לבין לנסות להמשיך לחיות, ולנסות להמשיך לנשום בתוך זה.
כן. אני רוצה לדבר איתך רגע על אמונה.
בוא נדבר על אמונה.
מה זה עושה, אובדן לאמונה? אני שואל שאלה שהיא קשה, אני שואל שאלה שבתור בן אדם דתי תמיד אומרים לי, כן, אז אם יש אלוהים, אז למה, מכירה בטח את השאלה, כן. אז למה הייתה שואה, למה 6 מיליון, למה אנשים נקטפים כשהם...
ראיתי מישהי שאמרה, שאלו אותה על אחותה, גם בפודקאסט, אבל שאלו אותה על אחותה, יש אלוהים? והיא אמרה שאם יש אלוהים, אם היה אלוהים, אחותה לא הייתה... נרצחת בנובה. מה זה עושה לי? כן, ברמה האישית.
ברמה האישית.
תראה, קודם כל אני אדם מאוד מאמין. אני חושבת שזה מחזק את האמונה.
וואו.
זה שם לך הרבה שאלות. אתה שואל את עצמך, מה, למה דווקא לי? למה? כאילו, מה עשיתי רע בחיים שלי שדווקא אני אצטרך שזה יקרה? לי. או מה גיא עשה רע בחיים שלו, כאילו, זה עונש, זה עונש, ההורים שלי הם אנשים מדהימים, שנתנו את כל חייהם בשבילנו, בשביל מדינת ישראל, בשביל, למה הם צריכים לקום כל בוקר לעונש הזה, שהבן הבכור שלהם נהרג? אז יש שאלות קשות. ומצד שני, אני מרגישה שכולנו, דרך אגב, את כל המשפחה, זה שם באיזושהי תובנה ש... קודם כל יש משהו גדול מעלינו, שהוא זה שמחליט. אנחנו לא מחליטים שום דבר. זה קצת משחרר ממך. כאילו, אותי זה קצת שחרר.
אני אבל... מסכים איתך. אני חושב על... הרבה פעמים אני מדבר עם מטופלים על, על, על השליטה. אנחנו נורא רוצים לשלוט כבני אדם.
מאוד.
וכשיש הבנה שבעצם אנחנו לא מנהלים את העולם הזה ואת התסריט, וקשה וטרגי ככל שזה יהיה, אז אני יכול להבין את מה שאת אומרת פה.
ואני חושבת שכשאתה משחרר את זה שיש מי שמנהל אותך, ושכנראה איפשהו לפני שבאתי לעולם חתמתי על זה שזה יהיה המסע שלי. כאילו, כנראה שהיה בינינו איזשהו הסכם על זה שסבבה, אתה תעשה לי ככה ואני אתמודד עם זה. אז אתה גם לומד, כאילו, אתה לומד להתחבר מחדש, ואתה לומד להבין, אתה לומד להבין שכאילו, באמת יש מי שמדייק. שכנראה, רגע לפני שאני הופכת להיות אמא, הייתי צריכה לחוות את המשבר הכי גדול בחיים שלי. וכנראה שגיא היה צריך לעבור את המסע הזה בדיוק, בשביל להזיז כל כך הרבה לבבות של אנשים. וזה תובנה קשה, כי זה מחיר מאוד, 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 מאוד קשה.
מאוד. אמרת כבר, עשית ספוילר לזה. רציתי לאשר את זה, מה שנקרא, לסיום שיחתנו. את הרגע המרגש הזה, שאת ובעלך, איך קוראים לו?
אופיר. נכון, לא אמרתי.
נכון.
לא יפה.
הרגע המרגש הזה שאת ובעלך, את ואופיר, מספרים בעצם תמונת אולטרסאונד. כתבת שם משהו יפה בפוסט.
נכון. כתבתי קודם כל שצריך להודות על כל הטוב. כי באמת אני מרגישה שגם יש טוב. קודם כל, באמת זה הדבר הכי גדול שיש, להביא ילד לעולם ולהביא חיים.
איך הרגע הזה שאת מתבשרת, שאתם מתבשרים?
אנחנו, קודם כל ידענו את זה לפני. עוד לפני שגיא נפצע.
עוד לפני.
והספקתי לספר לגיא, וסרטונים קורא לב ודמעות שאני מספרת לו.
וואי, את מרגשת אותי עכשיו.
כן, זה מרגש, ממש. כאילו זה הדבר היחיד שממש גורם, שאלת אותי אם אני בוכה, אבל זה הדבר היחיד שגורם לי באמת להתרגש.
גם לי עכשיו.
כי אני מרגישה שזה באמת, זה החיים, כאילו, באמת, התנועה הזאת בין החיים למוות היא כאילו, היא טלטלה מטורפת, אבל, אבל זה ממש ככה. לא דמיינתי שהרעיון שלי יראה ככה. דמיינתי את זה הכי אינסטגרמי שיכול להיות, עם מסיבת גילוי מן העובר, ועם סרטונים מרגשים שאני מספרת למשפחה שלי. ותשמע, אני סיפרתי לגיא בערב ראש השנה, ושבועיים אחר כך הוא נפצע. סיפרתי לו עוד לפני שידעתי שיש דופק. עוד לפני שראיתי דופק, סיפרתי לו.
ובערב ראש השנה.
ובערב ראש השנה. שזה היה האפטר היחיד שהוא יצא אליו. כאילו גם בא לכמה שעות ונסע.
זוכרת את התגובה שלו?
כן. זה היה הלם. הוא הסתכל עליי ככה. כאילו, יובל אחי נורא התרגש, וישר קפץ וזה, וגיא הסתכל עליי. כאילו, מה יש לך עם שוגעת? מה קורה איתך? אבל הוא היה ככה, הוא ישב, הוא עשה לי על הבטן ככה. את בהיריון? ואז אמרתי לו, כן. והוא התרגש בטירוף, הוא כאילו לא הפסיק לשלוח לי הודעות. שימחת אותי ורגשת אותי, וכשחזרנו, כאילו, כשנפגשנו בבית חולים אחרי שהוא נפצע, אז חיילים שלו באו, ואז הם אמרו לי, את יודעת? גיא סיפר לנו, ואני הייתי כזה, מה הוא סיפר לכם? הייתי שבוע 5 להיריון 6, משהו כזה, כאילו באמת התחלה. הוא אמר לנו, תמר נזרי אחותי בהיריון, אבל תספרו לאף אחד, אסור ספר. ונראה לי שהוא ממש התרגש מזה.
אם הוא בחר לשתף אותם, כנראה שהשמחה הזאת...
היא הייתה אדירה בשבילו. וזה נותן לי הרבה נחמה, שאני חושבת שברגעים האחרונים שלו הכנסתי לו הרבה אור. הרבה מאוד אור. וזה אור גדול.
וזה אור גדול מאוד.
וזה גם משהו שעוזר לך להיאחז בחיים. כי אתה מבין ש... אתה מבין ש... כאילו, אני הבנתי שאין לי ברירה, אני הולכת להיות אימא, ויש לי מישהו לדאוג לו. ויש בית שהולך לקום כאן, ומשפחה שהולכת להיות.
שהיא משפחת המשך למשפחה...
נכון, ושהיא משפחת המשך. וגם אתה יודע, פתאום, כאילו, גם אני אגלה לך שזה בן.
וואו.
אז כאילו, כשאתה מבין שזה בן, אז אתה אומר, בואו, איזה אחריות יש על הילד הזה. אבל זה כאילו, אתמול אמרתי למישהו, אני נושאת בתוכי את התשובה הכי טובה שלי לחמאס. וזה ככה. כאילו, זה ניצחון החיים, זה הניצחון, זה התקומה שצריכה להיות פה, כאילו, ככה זה צריך לראות.
תמר נזרי. מותר לי לקרוא לך כבר תמר נזרי?
אתה יכול לקרוא לי תמר יכול? נזרי, כולם קוראים לי ככה.
אני מאחל לעצמי שעוד אני אפגוש אותך הרבה, בשנות חיי. יש לי תחושת בטן שעוד ניפגש, כמילואים ניק של חיל חינוך.
לא, אנחנו גם ניפגש במקומות גדולים יותר.
לגמרי. ואני רוצה לאחל לך ולמשפחה, קודם כל תני חיבוק להורים ממני, וליובל. ואני חוזר לעוד רגע שכתבת משהו כל כך יפה, שיתף מתוך פתקים שכתבת באייפון, על היותכם חמישה, ועל האגרוף הזה, על החמש אצבעות האלו.
חמש זה כוח.
חמש זה כוח.
וזה הכוח שלנו, אנחנו כוח נזרי.
אז אני מאחל לכם שהכוח הזה, אני יודע את זה, אני לא מאחל לכם. אני יודע שהכוח הזה ממשיך לפעול. אני רוצה שנזכיר רגע את העמוד הזה של גיא, שאתם ממשיכים לתפעל אותו.
נכון, קוראים לעמוד גיא נזרי Forever Smile.
מדויק.
הכי מדויק שיכול להיות, בלי remember, בלי...
Smile.
Forever Smile, החיוך הנצחי. והלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי. שאנחנו נזכה לחיות פה בחיוך נצחי כזה.
אמן.
ובאחדות. והלוואי שעד שהפודקאסט הזה יישמע לכולם, גם כל החטופים יהיו בבית שלהם.
אמן, 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 אמן. באמת. אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
תודה לך, שבת. איזה הזדמנות זאת הייתה, וואו.
איזה כבוד,
בשבילי
ממש.
זאת הייתה הזדמנות הכי גדולה בעולם, אני כאילו, לא האמנתי שתענה לי בכלל
באינסטגרם?
הודעה שלי.
אני התרגשתי כשכתבת לי.
אני... מה, הייתי כזה, נכתוב לו, אני לא אכתוב. יאללה, אני כותבת.
את השראה מהלכת.
תודה.
ושתדעו באמת, אמן, ימים טובים ורגעים טובים, רגעים מלאי אור, ובעזרת השם,
יאללה, תבוא לברית.
אני רציתי להגיד זו, אני כבר מוזמן.
אז זהו, אתה כבר מוזמן להכל. עכשיו אנחנו חברים.
לגמרי. שיהיו ימים טובים, אמן, אמן, אמן.
תודה רבה.